Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
שלום, אני שלומי אלדר, ובפרק הפודקאסט הפעם אני שמח לארח את נחום ברנע. אני לא חושב שחששתי אי פעם מפגישה רדיופונית פודקאסטית כפי שאני חושש עכשיו ומתרגש. נחום ברנע, אלפי טורים, נבואות שחורות שהתגשמו, מאמרים שנכנסו לפנתיאון, ומטבעות לשון שהפכו להיות חלק מהשפה העברית החדשה. עיתונאי העיתונאים, ואני מתכוון לכל מילה. ואני שאלתי את עצמי אם אני יכול לצאת מהרעיון ארוך ומעמיק ככל שיהיה עם נחום ברנע ולהרגיש שעשיתי את עבודתי נכון, ובכנות. האם המאזינים לא יגידו כשיעלה אותה סיום, וואלה, איזה פספוס. אני אולי ידע זאת בעוד שעה ורבע בערך, כי לרעיון עם נחום ברנע, מלחמת עזה, מלחמת לבנון, ונתניהו, וחברה ישראלית שסועה, פרס ישראל, ותקשורת ישראלית בכלל, וגם תחושות של אב שקול בישראל בעיצומה של מלחמה שלא נגמרת עם 600 חיילים הרוגים עד עכשיו, ולאן זה הולך. וואלה, זה חתיכת אתגר וגם כבוד. מיד מתחילים.
הפודקאסט של שלומי אלדר, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום נחום.
בוקר טוב.
למה אתה צוחק? הכל אמת לאמיתה. שמע, עשית את זה בעמל רב של שנים.
בסדר.
אתה יודע, רוני סומק, המשורר, שדיבר איתי אתמול על משהו אחר, ואמרתי לו שאני, וואלה, אני הולך לעשות איתך פודקאסט, ואני צריך להתכונן. אני לא תמיד מתכונן ככה, כי ניסיתי להתכונן, לקרוא כל מיני תורים שלך, בשלב מסוים עצרתי ואמרתי, וואלה, אני לא יכול לכלול את כל, כי כל מאמר, יש איזה משהו שאתה אומר, וואו, זה היה נבואי. והוא אמר לי, תזכיר לנחום שהקטע שלו, התמונה במסגור, הוא קטע כמעט נבואי.
נכון.
ואני לא יודע על מה הוא דיבר.
כן, אוקיי. אנחנו בתוך השידור הזה?
אנחנו בתוך השידור הזה, ממש עמוק בתחוז.
כן, זה קטע מעניין. מדובר בקדנציה הראשונה של בנימין נתניהו, ואני הגעתי לשכת ראש הממשלה, באותה תקופה הוא היה מדבר הרבה עם עיתונאים, ואחת אולי שבועיים, שלושה, לא יודע, הגענו לשם, במקרה הזה אני הגעתי אליו לבד, לשיחה, ואני רואה תמונה מאחוריו של שרה נתניהו ושני בניו. בסדר. היה לי מוזר קצת, איפה ביתו? ביתו לא הייתה שם, בתמונה. חיכיתי לאורך זמן, והגעתי אליו עוד פעם, ואני שוב רואה אותה תמונה, ואני מחפש אולי תמונה של ביתו, והיא איננה. טוב, התחלתי לברר. בשלב מסוים, מישהו שהיה כבר נפטר, אני לא רוצה להזכיר את שמו, אבל היה אחד משרי הממשלה, דווקא מקורב של נתניהו, והוא סיפר לי שבאמת יש בעיה. אוקיי. פניתי ללשכת ראש הממשלה, ושאלתי מה קרה עם התמונה, למה התמונה חסרה. התשובה הייתה התמונה במסגור. טוב, חיכיתי שוב כמה שבועות, כשהגעתי לשם שוב, והתמונה לא הייתה, אז כתבתי את הקטע על התמונה במסגור. והתמונה עד היום במסגור.
אני לא יודע אם אתה זוכר, אני הייתי כתב מדיני בקדנציה הראשונה שלו. והיה לי קטע שביום שפורסם על זה שהוא נחקר תחת הזרה, בעניין הפרשה של המדי, בבוקר טסתי איתו עם עיתונאים לאמן, לפגישה עם המלך חוסיין. ואני, לא יודע, אני שטח כזה, ומהרגע תכננתי וזה, אמרתי, אני חייב לשאול את השאלה הראשונה. והתקרבתי ליועצת של המלך, ואמרתי לה, אני, ותהיה ציבורי, וזה וזה וזה, ונתנו לי לשאול את השאלה הראשונה. והשאלה הראשונה שאלתי אותו, אדוני ראש הממשלה, אתמול נחקרת בהזרה. ורק כשהוא הפסיד את הבחירות לברק ב-1999, והיה קטע שברק עולה במדרגות עם נאוה אשתו לשעבר, ונתניהו נשאר לבד עם שרה בדלת, בקטע הזה של משרד ראש הממשלה, של שתי הדלתות הזכוכית שנסגרות.
אני זוכר את המעמד, כן.
ואז כולם עזבו אותו, כל העיתונאים עזבו אותו, ורצו לברק, והוא נשאר לבד עם שרה. ואמרתי לו, אדוני ראש הממשלה, הוא היה עדיין ראש הממשלה, אני חייב להתנצל. ושר ישר אמרה, אין, אתה רואה, מתנצלים העיתונאים. אתה יודע, אנחנו גרמנו לכישלונו. אמרתי, לא, אני לא מתנצל על כל העיתונאים, אני מתנצל שברגע הזה הייתי עיתונאי חדש, שלא הבנתי שבמעמד מול המלך חוסיין, אסור לי לשאול אותך ככה, ואני מביך אותך. אז הוא אמר לי, התנצלותך מתקבלת, אבל אני ראיתי באותו רגע שהוא מתכנן את הקדנציה הבאה שלו, איך לחזור.
מעניין, אני, כי אז הוא, כאילו, היה תקופה של פרישה.
כן.
אבל, אתה יודע, אם מותר לספר...
הכל.
האינצידנט שקדם לזה היה בתקופת מערכת הבחירות, שקדם לאירוע שלך עם נתניהו ואשתו, במערכת הבחירות כבר היה ברור שהוא הולך להפסיד באותה מערכת בחירות, וזה מדובר על 99.
כן.
והיה אירוע במגרשי התערוכה, בבניין שלפי דעתי נהרס כבר מאז. אחד המבנים של גני התערוכה היה מבנה גיאודזי כזה, עגול. והתכנסו שם אוהדיו החמים ביותר. איך קראו לו? נווה, שהשר בממשלה.
כן.
אחר כך התגלג, הוא היה איתו, הם ונשותיהם היו על הבמה, כמובן היחידה ה-730 הביאה אותו מאחור, והוא נעם את נאום הם פוחדים. וההם היו ירון דקל ואני. היינו העיתונאים היחידים שם. וכשהוא אמר את ההם פוחדים ויצא מהדלת האחורית, אנחנו הרגשנו תחושה, מאוימים זה לא מילה, מאוימים לא במובן הפיזי של המילה, במובן זה כמה יכול אדם אחד להיות תוך סביבה שמש סותמת אותו. אז היינו שניים.
התכוונת לדני נווה.
דני נווה.
ואני יום לפני שהוא, יומיים לפני הבחירות, או יום לפני הבחירות, אני שידרתי משרד ראש הממשלה, שבאו כל מיני פעילי ליכוד ועשו שם מהומה, ואני זוכר שגם היה אודי סגל, פשוט פוצצנו את מסיבת העיתונאים, ואמרנו שזה מערכת בחירות, ולא ניתן ולא ניתן, ופשוט הפסקנו את השידור. אז זה אני עדיין זוכר.
אבל סלומי, תראה מה זה, הוא לא מתחלף ואנחנו לא מתחלפים. אולי הבעיה היא בנו.
אני חושב שכן. אני רוצה לקרוא משהו שאתה כתבת. השבוע. המחדל של השבעה באוקטובר נולד מעצימת העיניים נוכח היכולות הגלויות של חמאס. המחדל של אחרי השבעה באוקטובר נבע מעצימת העיניים נוכח המגבלות שלנו. אחריות של נתניהו למה שקרה בשבעה באוקטובר היא חלקית, אתה כותב, אחריות של נתניהו למה שקרה מאותו יום והלך מלאה. קודם כל, למה חלקית?
ראיתי שהחלקית לא מוצא חן בעיניך.
לא מאוד.
אני אומר לך למה. האחריות למה שקרה בשבעה באוקטובר נחלקת לשניים. יש שאלת הקונספציה.
כן.
ופה נתניהו לא לבד.
נכון.
כל המערכת צריכים להבין שהחלטה, בעיקר כאשר מדובר בנתניהו, החלטה על פעולה צבאית מונעת, קשה מאוד לראש הממשלה לקבל מול התנגדות של המערכת, המערכת הצבאית. בעצם הצבא יכול למנוע, הצבא לא יכול ליזום בעצמו פעולה צבאית, אבל, או לבצע בעצמו פעולה צבאית. אבל הצבא בהחלט יכול למנוע פעולה צבאית בנימוקים אפילו טכניים. תראו, מדובר באלף הרוגים, מדובר בבעיה לוגיסטית כזאת או אחרת. הצבא, לכן כשנתניהו אומר, אני לא יכולתי לפעול כי לא היה לי קונצנזוס, זה נכון בחלקו, אבל במקרה שלו זה אפילו נכון יותר, כי הוא מאוד מאוד חששן כשמדובר בביצוע פעולות צבאיות, בעיקר פעולות צבאיות שיש איתן סכנה להרוגים. אז אני אומר לגבי הקונספציה שאפשר להתווכח עליה, אבל היא לא רק שלו, הוא לא בעל הבית היחיד עליה. האחריות השנייה שנוגעת ל-7 באוקטובר היא האחריות המיידית. זאת אומרת, השאלה מדוע בלילה בין השישה ל-7 באוקטובר, או בשבוע לפני, לא נעשו הפעולות שהיום נראות כפעולות לא רק הכרחיות, אלא גם קלות מאוד לביצוע. נכון. הכוננות עם שחר, העברת כוח כזה, כוח אחר. בדבר הזה, אני חושב שראש הממשלה, האחריות שלו היא קטנה. אתה לא מצפה עם ראש הממשלה שהוא יעשה מסדר בוקר לחיילים באוגדת עזה.
תראה, אני עומד לפרסם בקרוב ספר חדש.
אללה.
ויש ספר, יש פרק שלם שמתעסק בקונספציה. והקונספציה של נתניהו השתלטה על כל המערכת הביטחונית והמדינית.
אוקיי.
ולכן האחריות שלו היא, לדעתי, היא לא כל כך חלקית. כי ברגע שב-2014, אני קצת, זה דברים שפורסמו, ברגע שב-2014 הוא כבר קיבל את התוכנית של סינואר, ולא עשה איתה כלום, וברגע שב-2018 התחיל להזרים כסף לחמאס, סליחה, דרך קטר לחמאס, כן. כשהיה ברור שקטר היא פגרה, וקטר הייתה, אנשים שכחו, הייתה בבויקוט, המדינות הסוניות הטילו עליה חרם. הוא הציל גם את קטר וגם את חמאס. לכן האחריות לדעתי היא לא כל כך חלקית.
אם מותר לי להוסיף לך משהו לפרק, ההחלטה שלו לא להגיב באופן, הייתי אומר, החלטי, צבאי, על ירי של חמישה טילים לכיוון ירושלים. אומנם הם לא הגיעו עד ירושלים, אבל ירי על ירושלים מצד חמאס, יכול להיות שהיה, שזו הייתה נקודה שבה ישראל הייתה צריכה להגיב באמת במבצע שהיה מביא להשמדה של החמאס, כולל באמת כיבוש זמני של עזה או משהו, אפשר להתווכח על זה.
נכון.
אבל עדיין אני מתוך היכרות רבת שנים עם תהליך קבלת ההחלטות, אני לא מזכה, אני בכלל לא בדין, לא של מעלה ולא של מטה, אלא אני אומר, בנושא הזה, כשאתה בוחן איך התקבלו ההחלטות, באיזה פורום, ומה היה חלקו של הצבא, אגב, לא רק ברמטכ"ל הנוכחי כמובן, גם אלה שקדמו לו, שרי ביטחון, גם המערכת הפוליטית, אתה שם אותו אולי כראשון בין שווים, אבל אתה לא יכול לשים את הכל עליו, כי אם אתה שם את הכל עליו, אתה בעצם פותר את הצבא.
נכון.
שכשל באופן קשה ביותר,
והמודיעין.
בשבעה באוקטובר, המודיעין וכו'.
אבל הם אמרו כבר שהם לוקחים אחריות. אתה יודע, לא מתפטרים עכשיו, ראש השבק או הרצי הלוי לא מתפטר עכשיו, כי הוא אומר, קודם כל עכשיו אני במלחמה. ואני חושב שלנוח לכולם, סליחה שאני אומר את זה, ואני חושב שאתה כותב את זה גם, שטוב להם, סליחה שאני אומר את זה, אבל אני אגיד את זה, למשוך את המלחמה.
אני לא יודע אם כשאתה מדבר על ראש שבק או רמטכ"ל, אני לא בטוח שזה נכון.
כן.
אבל קבלת האחריות לבדה, היא איזה סוג, מה אנחנו עשינו גיבורים בבדיחות פולניות. קבלת האחריות דבר חשוב, דבר רציני, דבר נכון. ממלכתי, אבל אין בכך כדי לענות לשאלה מי וכמה השם.
כן. אתה כותב, בשבעה באוקטובר, לפני 3 חודשים כתבת את זה, נפלה ישראל לבור עמוק. אין שיעור לאובדן. למחיר שהיום האחד הוא, למחיר שהיום האחד ההוא גובה ויגבה מאיתנו, בטווח הקצר ובטווח הארוך. מאז אותו יום אנחנו עומדים בתחתית הבור ושואלים המון שאלות. כמה נפלנו? מדוע נפלנו? איפה נמצא האויב שהפיל אותנו ואיך נשמיד אותו עד אחרון מחבליו? כל אלה שאלות חשובות, נכבדות, אבל הן גורמות לנו לדחוק הצידה את השאלה החשובה באמת, איך יוצאים מהבור.
נכון. קודם כל, כן, כך כתבתי, אני עומד מאחורי זה, אבל אני רוצה להסביר רגע מה קורה לישראלי ותיק, כמוך, כמוני, נדמה לי, והרבה מאוד אנשים אחרים, בעקבות השבעה באוקטובר. השבעה באוקטובר, אני חושב שאני ניתן להשוות את זה בחיינו רק לכעס או לתחושת האכזבה של שעורר מחדל יום כיפור. אבל זה הרבה הרבה יותר חמור בעיניי. אז קודם כל, יש, אתה רואה דבר כזה ואתה מצד אחד נתפס לכאב, הייתי אומר, לאיזה מין סוג של יגון מול היקף האסון, כמות האנשים שנרצחו באותו, נחטפו וכו', והנזקים הנוראים שנגרמו.
נכון.
אבל נדמה לי, ונדמה לי שאני מדבר כאן לא רק בשמי, הכעס גובר על הארגון. ואני חושב שזה טוב, כי כעס מוביל לפעולה. יגון מוביל לאיזה סוג של התקפצות, של הצטנפות בתוך האסון הזה. וזה, במדינת ישראל אין שואה, אין אופציה לשואה. זה לא, כל ההשוואות האלה, אני לא נוח לי איתן. כי במדינת ישראל, אנחנו, אבותינו, הקימו כאן מדינה, או בנו כאן מה שבנו, לא כדי שנחוש שאנחנו קורבנות חסרי אונים.
נכון.
אלא כדי, ולכן הכעס מוליך לסוג טבעה כזה, ועוד דבר, אז ספקנות. תשמע, תמיד טוב להיות ספקן, לגבי מערכות שלטון בוודאי, ואתה לאורך כל הקריירה שלך הוכחת את זה. אבל השבעה באוקטובר היה צריך להוסיף עוד משקל יתר, או משקל נוסף לספקנות שהיא במקצוע שלנו.
נכון. אבל אתה יודע, אחד הדברים, המשפטים הכי נוגעים שאתה כתבת, כתבתי השבוע, אתה כותב, ההבנה שאין ניצחון, גם היא ניצחון.
כן. אני חושב שנתניהו במקרה הזה, בציניות גמורה, טיפח את העניין הזה של ניצחון מוחלט. total victory. משהו שכל אחד שחווה את השבעה באוקטובר, הבין שבמקרה הזה אין ניצחון מוחלט. אין ניצחון מוחלט. אפילו בדמיון אין ניצחון. נניח שסינואר וחבורתו, שאתה מכיר אותם טוב ממני, היו יוצאים מהמנהרה בידיים מורמות, או טוב מזה היו נורים בעודם, אני יודע, מנסים לנוס על נפשם וכו'. זה לא ניצחון מוחלט.
נכון.
הניצחון המוחלט היה אם היינו מונעים את העניין הזה.
נכון, הניצחון המוחלט היה קודם כל המילה נחסל את חמאס, לחסל את חמאס. עכשיו תשמע, גם אני חייב להגיד, אני לא הכרתי את סינואר, אם הייתי מכיר את סינואר, אולי הייתי יודע לקרוא טוב יותר את התהליכים שהתרחשו. את סינואר לא הכרתי בכלל.
אבל הכרת את חמאס היטב.
הכרתי את חמאס הפרגמטית יותר, שעכשיו רובה נמצאת בקטר, ואחרי שהשיגרון של סינואר הלך והשתלט על התנועה, חלקם מצאו דרך חוצה לברוח, כי הם ידעו שזה מה שעומד לקרות. אלה דברים שאנחנו למדים כל יום. אבל בעניין הזה אני רוצה לשאול, כשדיברו על לחסל את חמאס, לי היה ברור שאי אפשר לחסל את חמאס לגמרי, אבל לא חשבתי שזה יהיה כל כך קשה להביס אותם. כי ההתנהלות, אנחנו אחרי 6 חודשים, חמאס לא עושה סימנים של מישהו שהובס.
נכון. תראה, משאלת הלב, זו בדיוק אחת הנקודות שבהן יש לי ביקורת גדולה על המערכת כולה, לא רק על נתניהו, אבל אתה לא יכול להפוך משאלת לב לאסטרטגיה, להתייחס אליה כאילו היא תרחיש מקצועי. ומשאלת הלב הייתה באמת שחמאס ייכנע מול הלחץ הצבאי. זה לא קרה, משום שזה לא קרה, משום שסינואר לא לבד. יש אינדוקטרינציה, כנראה, עבדה בתוך רצועת עזה, לפחות לגבי אותם עשרות אלפים שהיו חלק מהארגון הזה, אבל זה גם לא דאש, כן, חמאס.
נכון.
הוא ארגון אותנטי שנולד מהאחים המוסלמים, ושמע, אני כאן לא ממך, לא להפך, לכן כל כך מובן, אתה לא הורג רעיון. אגב, גם את הרעיון של דאש, של דאש, לא הרגו.
אבל אני חייב להגיד לך שסינואר כן הרג רעיון. כי אתה מסתכל היום על תהליך ההקצנה המטורף, אנחנו נקרא לזה משיחי, אני לא יודע איזה מילה אני יכול למצוא מקבילה בערבית, הקוראנית יקרא לזה ככה, זה דברים שלמדתי רק עכשיו, שאיך שהוא נעלם מהמודיעין הצבאי, מהמודיעין הישראלי, זה בלתי נתפס.
אבל הוא לא הרג רעיון. הרעיון הזה נבם על קרקע, הוא נשתל על קרקע פוריה.
כן, אבל זה לא אותה חמאס, ולא ניכנס עכשיו לתהליכים של חמאס, אבל זה גם העניין הזה של התפיסות המשיחיות, אני אומר משיחיות, אני יודע שזאת לא מילה נכונה, אבל ההקצנה שכל פסוק בקוראן הלך וקיבל פרשנות, והקצנה הדתית של סינואר וחבורתו, והפיכה שהייתה בחמאס, בלי שידעו שהייתה הפיכה, הייתה הפיכה נוספת בחמאס ב-2021.
שהוא הפסיד בבחירות.
הוא הפסיד בבחירות ולא ידעו את זה. ואתה מסתכל על זה ואתה אומר, וואו, כאילו, איך זה קרה לנו? עד כמה תחו איננו מירות.
כן, אחד הדברים המעניינים הוא שכמעט הכל היה על פני הקרקע.
כן.
ואני טוען הרבה שנים שהדרך הכי טובה להסתיר סוד היא לשים אותו בגלוי לנגד עיני כולם. כלומר, זה בטח לא רציני אם הוא מציג את זה. ומה שראו התצפיתניות בתמימותן היה התמונה האמיתית, משום, והזלזול נבע בעצם משני דברים, א', כל החכמים הגדולים האלה שיודעים לקרוא בין השורות של איזה מין קוד דיגיטלי ש-8200 ממציא, האנשים האלה מזלזלים במה שהם רואים על פני הקרקע. אבל היה כאן דבר שני, והוא ההנחה הנסתרת אצל רבים מאיתנו, אולי כולנו, שהרציונליזם מנצח.
נכון.
אם אנחנו הגיונים, גם הוא הגיוני. ואני אומר את זה משום שיש משיחיות יהודית, שגם בה אנחנו מזלזלים או לא מייחסים לה את הסכנות התמונות בה.
זלזלנו בה, אתה יודע, עם רבין.
כן, אתה מדבר על יגאל עמיר, אבל אני מדבר גם על היום.
כן.
אני לא ממעיט בערכה של בערכם של דחפים משיחיים אצל אנשים שהרציונל שלהם בנוי אחרת משלי.
נכון. אתה יודע, אני חזרתי עכשיו מקהיר ויצא לי לחשוב, אני הייתי ב-8200. 8200 יחידה שונה לחלוטין מ-8200 של היום.
נכון.
שהיום, 8200 יש לה הילה, והתחלתי לחשוב שאולי ההילה שלה, זה דווקא בגלל שמי שמתגייס ל-8200, יוצא אחר כך לקריירה מסגשגת ולהיות מיליארדר או מיליונר. ואני זוכר את 8200 של היומנט, של האנשים, שאני באתי מבית עני, ואני זוכר חבר'ה שהיו איתי בצבא, שהביאו אותם ממושבים בדרום, מביטחה ויפתח וכל אלה שידעו כמה מילים בערבית, והם לא היינו גאוני הדור ולא באנו מאליטה, ואתה אומר, שמע, ה-8200 של היום, אולי צריך לעשות חשיבה נוספת, כי זה הפך להיות יחידה טכנולוגית של הייטק, ואיבדנו בעצם את הטאץ'.
זה נכון, תראה, המלחמה הזאת הכניסה להלם לא רק את סוגיית 8200, גם את סוגיית 504,
כן.
אתה יודע, היחידה הזאת שעסקה באמת במודיעין שדה, זאת אומרת, לדובב אנשים, לפעמים דובבו אנשים בדרך מאוד אלימה, אבל
כן.
עדיין עסקו בזה, בעצם הייתה באיזה מין סוג של התפרקות. ופתאום באו ולקחו את כל הזקנים שדוברים ערבית, טבעים לדבר ערבית כמוך, ואמרו, בואו תחקרו את הנוח'בה האלה שתפסנו בעזה. אגב, לא רק, אלפי אנשים נחקרו מאז תחילת 7 באוקטובר על ידי היחידות האלה, ועולם שלם התגלה, זאת אומרת, עולם שלם שהוזנח בשנים האחרונות, גם זה חלק מהדברים שאנחנו צריכים לחקור, לא כדי להניש, אלא כדי ללמוד איפה טעינו ואיפה לא נטעה בעתיד.
אני אתן לך סתם דוגמה, שתוך כדי שאנחנו מדברים, ועלה לי בראש, שבישראל לא ידעו שחמאס הולך לזכות בבחירות ב-2006. זה בכלל לא, ואני לא אומר, אני באתי וראיתי, אבל אני זוכר...
אבו מאזן ידע.
אבו מאזן ידע, אבל היה דבר נורא יפה, שהייתה פגישה לפני הסטרוק של נתניה, של, סליחה, לפני הסטרוק של, של שרון, הוא עשה פגישה במעבר ארז, והגיעו אליו משרתים דרוזים שם, ששמים, יושבים שם בגלל השפה הערבית, ואמרו לשרון, אנחנו פוגשים כל יום עזתים שיוצאים מעזה לעבודה בישראל או למסחר בישראל, ואנחנו אומרים לך, אתם לא מבינים כלום, חמאס הולך לזכות, כי הם דיברו עם האנשים.
מעניין מאוד. האמריקאים היו דחפו מאוד מאוד, ב-2006, מאוד דחפו לבחירות בגלל, הייתי אומר, הנטייה האמריקאית לחשוב שאם יש בחירות, יש דמוקרטיה. כאילו כל חזות הדמוקרטיה היא בבחירות. ושנים רבות, ה-State Department ב... השקעה אדירה של אמריקה בדמוקרטיה במזרח אירופה, למשל, שהייתה פעם בתוך ברית המועצות וכל אוקראינה ומדינות אחרות, הם נמנעו מלעשות זה במזרח התיכון, מתוך חשש שזה ימוטט את בתי המלוכה וכל. פה, בארץ ישראל הגדולה, בין הירדן לים, הם עשו את המשגה הזה ודחפו.
בכוח, ואילצו את אבו מאזן. אני זוכר עוד קטע ש... דובי וייסגלס ישב עם דחלן, וניסו למצוא פתרון איך לדחות את הבחירות באמתלה שמזרח ירושלים, ואלה לא יצביעו, ובעודם מדברים, פתאום ראו בטלוויזיה את אבו מאזן נכנע, אני לא זוכר מי זאת הייתה, קונדוליסה רייס, לא, אני כבר לא זוכר מי הייתה.
מדלן,
מדלן אולברייט, ואבו מאזן אמר, יהיו בחירות, וכבר אי אפשר יהיה להחזיר, והשאר היסטוריה. עוד משהו שאתה כותב. כל פעם שאני מגיע לנחם חברים על אובדן בן משפחה במלחמה, אני מחבק אותם בכל הכוח, בניסיון להעמיס משהו מהצער שלהם על כתפיי, אולי יוקל להם. זהו ניסיון כושל כמובן. הצער נייח, הוא לא הולך לשום מקום. אחר כך אני יוצא החוצה לרחוב ומחפש קיר להקות עליו. למה זה היה צריך לקרות לו, לא, להם? אני שואל את הקיר. למה זה היה צריך לקרות בכלל? ולמה אחרי 3 חודשים של בשורות מוות שמטפטפות על הראש יום-יום, כמו עינוי סיני, כל מה שיודעים להבטיח לנו הוא עוד ועוד מלחמה. ואתה כותב את זה מכאב אישי.
קודם כל אני כותב את זה כי כך הרגשתי, באופן אותנטי. יש אחד החטופים, הוא חבר קרוב שלי, עודד ליפשיץ מניר עוז, היינו יחד במילואים מ-64, ועד שנסתיימו המילואים, מתישהו 20 וכמה שנה או יותר, אחרי זה, אני חושב שיותר, ומאז אנחנו שומרים על חברות, המחלקה שלנו, המקורית, שומרת על חברות מאוד הדוקה. ועודד שם, ואנחנו התכתבנו בבוקר של 7 באוקטובר, הדבר האחרון שהוא כתב לי נקטע באמצע, שורה האחרונה, אני שומר אותה עוד בטלפון. ויש לי חבר אחר, אביב אברון, שעשרה מבני משפחתו או נחטפו או נרצחו. למרבה המזל, רובם חזרו. יש עדיין אחד שחטוף, ולגבי האחות אחת שלו נרצחה, אחות אחת נחטפה, שני גיסים נרצחו וכולי. ואני מאוד מאוד קרוב אליו, והדברים האלה מקים בי, אבל זה נכון גם לגבי ביקור אצל מישהו שלא הכרתי בכלל, ואתה יושב איתו, אתה לא יודע מה להגיד לו. אז העבודה העיתונאית שלנו מביאה אותנו לצמתים האלה, בתוך המצב אתה צריך להיות מנומס, אתה צריך להיות חיובי, אתה צריך לתת בית לאנשים הרגשה, אתה יוצא החוצה ואתה מכה על קיר.
אנחנו, אתה עיתונאי ותיק, ואתה יודע למה אני מוביל אותך, לכאב האישי שלך, אתה אב שכול.
תראה, אני מעולם לא דיברתי על זה, ואני לא מתכוון לדבר על זה כאן, כי אני אומר לך למה. א', יש דברים שצריך לשמור למשפחה, נקודה. אבל יש גם דבר נוסף. תשמע, שלומי, אין בישראל אדם שלא נושא מסע כלשהו על גבו. זה מתחיל מנתניהו עם כל הביקורת עליו, ומגיע לאחרון הישראלים מאילת ועד מטולה. ואנחנו, או אני אומר, מי שחווה שכול צריך להבין, או מוטב שיבין, שהוא לא לבד בעולם, לטוב ולרע. לטוב משום ש... אנחנו בתוך חברה כזאת. ולרע, במובן הזה שאל תחשוב שאתה המצאת את הדבר הזה. והרבה אנשים, אתה יודע, אחרי שקורה מקרה כזה, וכמובן המקרה שלנו זה הידוע ציבורית וכולי, אנשים שאלו אותי, לא שינית את דעתך? אמרתי, מי אני שאניח את השכול האישי שלי לפני השכול של אחרים? זה אותו, זה ברמת המקצוע שלנו, המחויבות שלנו, זה שייך לכולם, וזה שווה. ברמה האישית, נניח לרמה האישית.
אתה יודע, אנחנו מדברים על שכול והמוות, ואני חושב שאני לא מגזים, פתאום זה הפך להיות איזה עניין של בשגרה בחיינו, וזה משהו מפחיד. אתה יודע, אני כתבתי לפני כמה זמן, אפילו צייצתי בטוויטר, כי לא יכולתי. נהרג חייל בעזה, לפני שבוע או שבועיים. וזה אפילו לא היה... זה היה ידיעה בעיתון או באתר האינטרנט כזה למטה. ואמרתי לעצמי, איך זה קרה לנו?
תראה, אנחנו בשלב, אם מותר לי עכשיו לעבור מהרגש אל העובדות הצבאיות, בשלב שבו המלחמה, הלחימה, זה כבר לא מלחמה, הלחימה בעזה עלולה להפוך לדבר כרוני. ועברנו את זה גם בלבנון.
נכון.
עם מבצעים יפים מאוד והכל, ובסוף זה היה כרוני והיה בלתי נסבל. ועברנו את זה במידה רבה גם מלחמת ההתשה בסיני. המונח הרווח בנושא הזה הוא דשדוש. ואנחנו שם.
אנחנו שם. אתה יודע, סתם רציתי להזכיר לך או לספר לך את אחת החוויות הכי מזעזעות שאני חוויתי. זה משהו שהשפיע על חיי בתקופה הזאת. עשיתי כתבה בניר עוז, ואחת הסצנות שהגיעו שני תושבי ניר עוז, וגם הגיע מישהו מקיבוץ מגן, ונכנסו שם לארכיון, ולקחו קוביות הונגריות שיצרו פעם לאיזה יום הקיבוץ. כן. והיו תמונות של כל מיני תושבי הקיבוץ, בעודם ילדים, בעודם נערים, והתחילו לשחק בקוביות האלה, אמרו, זה נחטף, זה נרצח, זה נחטף, זה נרצח. ואתה מסתכל על זה, ואתה אומר, לא יכול להיות. רבע מתושבי ניר עוז נרצחו או נחטפו, והם עם הקוביות ההונגריות האלה, זה היה רגע ממחיש ומצמרר.
תראה, החברי עודד ליפשיץ מניר עוז, אשתו יוכבד, חזרה, אני חושב, בין הראשונים שהוחזרו.
היא גם הצילום המפורסם שלוקחים אותה. כן,
היא אישה בת 85, שמפוקחת וחכמה ועצמאית באופן יוצא דופן. לא רק בהשוואה לגילה, אלא גם אני מכיר אותה עוד בזמן שהייתה, אני יודע, בת 40, אז אתה יודע. הדבר הזה, למה אני אומר 40? הרבה פחות. 20 וכמה. והיא, אני חיכיתי לה באיכילוב, כשהמסוק הביא אותה ליחילוב. וכשהיא נכנסה למסדרון שמוביל למחלקה, לקחו אותה כיסא גלגלים, למרות שהיא הייתה בסדר גמור. גהרתי עליה, כי היא קראה לי, בין כל האנשים שהצטופפו שם, היא קראה לי. גהרתי עליה, והיא אמרה לי, תפסו אותנו עם המכנסיים למטה. אחר כך חשבתי איתה בהמשך הלילה, דיברנו על באיזה מצב היה עודד כשקרה. האישה הזאת החליטה שהיא לא חוזרת לקיבוץ, לא משום שהיא לא אהבה את החיים בקיבוץ. מה, היא ממייסדות ניר עוז, וזה קיבוץ לתפארת. אגב, בזכויות רבות יש לעודד בכך שהקיבוץ יצא מהמצב הכלכלי לא טוב, ועכשיו המצב הכלכלי נהדר. היא אומרת, נסעתי לקרמי גת, למקום שבו אני מצאים כרגע. השכונה הזאת, בקריית גת. וכל החברים שלי באים בארונות, הם בכלל באים. זאת אומרת, התחושה הזאת, שהיא, מה שאתה חווית בארכיון, היא חובה באופן הרבה יותר כואב, משום שהיא היא רואה את התמונות בקובייה ההוגרית, וזוכרת איך הם היו בחייהם. זה דבר בלתי נסבל. לכן, אלה שלא רוצים לחזור, זה לא משהו שמפחדים מהירי, איך נקרא את ה...
מהזיכרון.
זה נקרא, הכפר הקרוב נקרא שם, נו.
לא מואסי.
לא, מה קורה?
לא, לא, שכחתי, לא, לא, זה לא מואסי. לא, אני פעם רגמו אותי.
אל חיזה.
רגמו אותי שם פעם, אני...
אל חיזה, משהו כזה, נכון?
לא, לא, זה לא חיזה.
כן, 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 זה זה, זה צמוד לנירוז. ממש צמוד.
אבסן, אבסן, אני חושב שזה אבסן.
לא, לא, אבסן הקטנה היא מאחרי.
מאחרי.
אבל היותר קרובה, תסלח לי שאני...
כן, כן. לא, לא, אני זוכר את אבסן לרעה, כי פעם כמעט הרגו אותי שם.
הבית שלו עם גן הקקטוסים הנפלא, היה על הגדר, ומעבר לזה הבית, הבתים של חיזה, שאגב, לגמרי הרוסים, הייתי שם לגמרי השטופים.
כל עזה הרוסה, זה לא...
כן.
אתה יודע שאני מדבר עם אנשי ניר עוז, ואני חושב שרובם לא רוצים לחזור. זאת אומרת, זה יהיה תהליך מאוד מאוד מורכב, הם לא רוצים לחזור.
הצעירים יותר יחזרו.
הצעירים יחזרו רק אם יש שם תהליך פיתוח, אבל הם לא יחזרו, לא בגלל שהם מפחדים, בגלל, כמו שאמרת, ללכת בשבילים שם, וכל דבר מזכיר להם את היום ההוא.
הבית של עודד יורק נשרף לחלוטין.
כן.
הוא עדיין בבארי. אני הייתי בבארי ב-8 באוקטובר, כמו אידיוט. אני אומר, אני טומטום, אני הטומטום. אני לא הבנתי את המציאות, ואני לקחתי את האוטו, ונסעתי. חשבתי שהבעיה היחידה שלי היא מחסומי המשטרה בדרך. אז ירדתי לשדות, ונסעתי וניבעתי איזה אזור שטוח, אין שום בעיה להגיע בדרכי אפר. והגעתי לבארי, וחניתי שם בחוץ, יש שם חנות לאופניים מחוץ לבארי על הגדר. כשצאתי החוצה, והייתי בקשר טלפוני עם 3 חברים בארי, ש... הציעו שאני הוציא אותם משם, שאני אחלץ אותם משם, שנשארו עוד בלילה. וכשיצאתי מהאוטו, אני חושב שהיו שם חבר'ה משלדג, יפנו אליי את קני הרובים שלהם, אני הרמתי ידיים, אמרתי, אני לא מבין. אמרו לי, אוף מכאן מהר. אז לקחתי את האוטו וחיכיתי לאנשים עליהם מבארי על הכביש. אבל אני אומר את זה כדי לומר, כמה היה קשה להבין איך נתפסנו, במובן הזה שלא רק בתוך הקיבוצים, אלא גם הצמתים היו תחת אש, נכון. עוד, כמה זה היה? 28 שעות אחרי ממש. ההתחלה?
כן.
עדיין היו חוליות בתוך השטח. זה לא יאמן.
זה לא יאמן, אבל עוד יותר לא יאמן, אם אנחנו מדברים על זה שלניר עוז, 8 שעות לא הגיע צבא. היו כאן בפודקאסט, אחרי שצילמתי בניר עוז, זה רדף אותי, הזמנתי את שלמה וחנה לסולומון לשיחה. בעקבות דברים שהם אמרו, צריך להנציח את זה, אבל אף אחד לא ינציח, כי מי רוצה להנציח כישלון כזה?
כן, זה מאוד נכון. כמובן שיש הסברים, יש הסברים מכאן להודעה החדשה, אבל אני יכול לספר לך, זה סיפור קטן שהוא דווקא לא נוגע לנירוז, זה נוגע לדבר אחר. הייתי, אני חושב, בשבת הראשונה, זאת אומרת, שבוע אחרי, באמצעות דובר צהל, סידרו לי ביקור בפלמחים, איפה שיהיה חלק גדול מהפעילות הקטממית, הקטבמית, זאת אומרת, מטוסים ללא טייס, מתבצעת. ונכנסתי למקומות האלה, ושמעתי מהאנשים, אני לא יכול להיכנס לפרטים, כמובן, אבל לומר לך, כמה התלות שלהם בשיחות טלפון הקראיות מקיבוצים, הכתיבה מה יעשה צהל הגדול, חיל האוויר הענק, באותו יום של 7 באוקטובר. זאת אומרת, לא רק שהחיילים לא הגיעו, גם המטוסים, אני לא מדבר על המסוקים עם כל מה שהיה שם, אבל גם מטוסים ללא טייס שהמריאו, לא ידעו לאן לרדת.
בלתי נתפס. אני רוצה לצרף אלינו עכשיו, ברשותך, לשיחה, מישהו שהוא איש עיתונאי המלחמות.
אוקיי.
אתה בטח
יודע. רון בנישי.
רון בנישי. ורון בנישי, אני מקווה שהוא כבר יענה לנו. שלום. רון? שלום, זה שלומי אלדר.
מה העניינים?
בסדר גמור, ואיתנו, כמו שאתה יודע, אנחנו ברניה. ואנחנו מדברים על מלחמות.
הוא שומע אותי?
הוא שומע אותך.
כן, רון, אתה החבר הטלפוני.
החבר הטלפונים שלנו הוא סבא מלחמות, ומישהו שתמיד ראה קדימה מלחמות, ואולי אתה תעשה לנו קצת איזשהו סדר, כשאנחנו מדברים, ואני מדבר עכשיו עם נחום שאומר, שגם להגיד אין ניצחון, זה ניצחון.
לא, לא, אני לחלוטין לא מסכים עם התפיסה הזאת, אבל אני אומר שמה שמפריד בינינו לבין ניצחון בעזה, א', אני מסכים עם נחום לחלוטין, שאין דבר כזה ניצחון מוחלט, אבל הכרעה בעזה שתגרום לזה שהחמאס לא ישלוט יותר ולא יוכל לפעול יותר נגד מדינת ישראל מעזה, זה בעיניי ההגדרה של הניצחון. אין דבר כזה, אנחנו לא נשמיד את חמאס, ולדעתי גם אנחנו נזדקק לאנשי חמאס בממשל שיהיה בעזה, בשלטון האזרחי שיהיה בעזה, אחרי ההכרעה.
אנחנו נזדקק לחמאס?
כן, לפקידות של חמאס. אני חושב שאנחנו, מבחינת הפקידות האזרחית של חמאס, לא הנהגה, בשום פנים ואופן לא הנהגה, אבל הדרג המבצע, הפקידותי אני קורא לו, אנחנו נזדקק לו. אני אומר שאסור לנו להפסיק את המלחמה, אנחנו צריכים למוטט את חמאס, כי בזה תלוי שני דברים. א', חמאס בעזה מסוכן, ואני לא הייתי חוזר לעוטף עזה אם אנחנו לא מביאים להכרעת חמאס, והסברתי בדיוק מה זה הכרעת חמאס בסוף המלחמה הזאת.
נכון.
מה תוקע את זה? למעשה כבר עשינו 65% מהעבודה. זה שנתניהו לא מסכים לתוכנית של השלום האזורי האמריקאי, בעיקר לא לעניין של להגיד כן למדינה פלסטינאית, שיאפשר התחלת תהליך של שלטון עזתי מקומי בברכת הרשות הפלסטינית, ועם איזו מטריה גם פיננסית וגם צבאית של מדינות ערב בחסות אמריקאית, אז זה וכולל נורמליזציה עם סעודיה. כל הדבר הזה נחוץ לנו כדי להביא לידי סיום, הרי יש שני חלקים למיטוט חמאס, אחד זה החלק הצבאי, ואת זה צהל עושה, ועושה מצוין, באמת, עם כמות עבידות שאני לא תיארתי לעצמי שאנחנו נצליח למזער עד כדי כך את ה...
שמה, 600 הרוגים מול חמאס זה...
לא, זה לא 600 הרוגים, זה 250 הרוגים. זה 250 הרוגים במלחמה שאני מדבר מתחילת התמרון הקרקעי, אני לא מדבר על השבעה באוקטובר. השבעה באוקטובר זה היה פוגרום שנהרגו בו גם חיילים, גם לוחמים, זה לא חלק מהמלחמה.
רגע, נחום
רוצה...
לא, יש דברים שאני מסכים איתך, יש דברים שאני לא מסכים איתך, אני בעיקר, בהערה אישית, רואה במלחמה הזאת... פריחה מסוימת, מבורכת, שלך כפרשן צבאי, ואני חושב שגם היית בשטח הרבה, אפילו, גם אני הייתי לא מעט, אבל אתה היית יותר ממני לפי דעתי, וגם...
הייתי 9 פעמים.
כן, אני הייתי 3. הנה, אתה רואה? אתה גם בזה הקדמת אותי וגברת עליי, שלא דבר על זה
שיותר... לא, לא גברתי, נחום.
אנחנו לא בתחרות, רון, אנחנו בהשלמות.
לא, לא, אנחנו מראש לא בתחרות, ואני גאה להפסיד בה.
יפה, אוקיי, אבל מה שבאמת, אני חושב שאני יותר ספקן ממך לגבי המערכת הצבאית ויומורותיה, ואני חושב שאני שותף לך, הייתי אומר, שהאוריה הנוראה הזאת, המחדל הנוראה הזה של התחמקות מהיום שאחרי, שהוא באמת נופל במלואו. ושלומי ואני דיברנו על זה לפני זה, במידה מסוימת, נופל במלואו על נתניהו. להבדיל ממה שהיה לפני המלחמה שהתווכח, פה הוא נופל במלואו על האיש הזה. הוא יכול היה, גם החלטה שאומרת, אני לא רוצה את הרשות, הייתה צריכה להוביל אותו לטיפוח ובניית מנגנונים עזתיים נקיים מחמאס, או כמעט נקיים מחמאס, כדי לשלוט בעזה.
הוא לא יכול. נחום, אני אגלה לך סקופ. הם מנסים. הם לא מצליחים.
כי אני חושב שאתה, אנחנו לא העלינו את איזה נעלם שעד עכשיו לא דיברנו עליו, שיש חטופים.
כן.
העניין של החטופים, אני קורא למשל, בניתוחים שלי, עד כמה שאני מצליח בידיעות אחרונות, זירת החטופים. החטופים היא זירה בפני עצמה.
רק לסיום, לסיום רון.
כן.
אחד ממטבעות הלשון של נחום ברנע, שמשהו שהשתרש לשפה העברית, יורים ובוכים.
כן.
אנחנו כבר לא בוכים.
לא, אנחנו לא בוכים.
למה הקביעה הזאת? אני לא אבין, תסבירו לי. אנחנו לא בוכים, אנחנו בוכים הרבה יותר משבכינו, כאשר הספר הזה...
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
טוב, יורים ובוכים. מה?
לא, אני מתכוון...
אני לקחתי את זה צד אחד קדימה.
לא, לא. אני זוכר את הספר, ואני זוכר את ה... אני גם קראתי את הספר, לא רק מכיר את שמו.
אני לקחתי את זה קדימה, ואני מדבר על...
אבל רגע, שלומי, מה שהספר הזה... נחום נמצא איתנו, אז הוא יכול לדבר בשם עצמו. מה שהספר הזה... אמר ככה בשנינות ובעקיצה מאוד סרקסטית, זה היה שאנחנו מצד אחד יורים והורגים, ומצד שני יושבים לשיחות נפש,
נכון מאוד, מדויק לגמרי.
כואב לנו הלב על הערבים, נכון?
נכון, לגמרי. כן, זה היה בעקבות הקובץ הזה של שיח לוחמים וכולי.
בדיוק, בדיוק. אז ולכן ההשוואה למה מה שאתה התכוונת אליו, שאנחנו יורים היום ואין לנו חמלה לפלסטינים.
אין לנו חמלה לאזרחים שלא מעורבים, לא לפלסטינים. מצידי שיחסלו את אחרון אנשי החמאס.
נכון, נכון, ואני מודה שגם אני אישית בעניין הזה, אני מודה בזה. עברתי טרנספורמציה בעקבות השבעה באוקטובר. מדוע? מפני שגם בגיחות שלי לתוך עזה, ראיתי יותר מדי חפצים של, 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 מהקיבוצים של, של כן. עוטף עזה, פזורים בבתים. אני זוכר שאיזה מכה זה היה נוראה. המקום הראשון שנכנסתי אליו, היה ג'וחר דיק, שזה בסך הכל בתוך הרצועה, איזה קילומטר מהגדר, מהמכשול, כן? ג'וחר דיק זה על מין רכס כזה.
אתה יודע מה זה בערבית? אנחנו צוחקים, אתה יודע מה הפירוש בערבית?
מה?
כן?
ג'וחר דיק, ג'וחר דיק זה מאורת התרנגול.
זה היום הכניסה של מסדרון נצרים, מה שנקרא.
נכון, נכון מאוד. רגע, אבל אני מדבר על...
ראיתי את עקבותיך כשנכנסתי אחריך, כן.
לא, אבל המסדרון, המקום הזה, אני נכנסתי אליו כשהיו בו, זה היה עדיין הקו הקדמי, נכנס אליו ביסלח, החטיבת ביסלח, והתקדמה, והקרבות עוד התנהלו באזור ציר החוף בעזה. זה היה ממש זמן קצר אחרי הכניסה. שם ראיתי את הקלנועית שבה נחטפה...
מבארי.
כן,
כן. מבארי, אני כבר לא זוכר את שמה, זה התלח לי. אבל... ראיתי את הקלנועית, ואני אומר לך, אני נשבע לך, שסמר אורי, ואני מודה, וראיתי גם את הסרטונים מתוך עזה שהופצו ברשתות החברתיות, ואחר כך ראיתי את הסרט של דובר צהל, ואני מציע, אני לא מציע לכם.
אני ראיתי אותו. ראיתי אותו ובכיתי את עצמי לדעת.
אני יצאתי אז אחרי זה, בקיצור, מה שאני רוצה להגיד, זה שאחרי זה, אני איבדתי חלק גדול מהחמלה. אז תגיד, אז למה כתבת כל כך הרבה מאמרים שאמרו למה לא נותנים סיוע הומניטרי? זה לא בגלל זה, אלא מפני שלא בגלל הרגשי החמלה שלי כלפי תושבי עזה, אלא בגלל זה שאני לא רוצה שצהל יאבד את הלגיטימציה להמשיך להילחם. ואני אומר לך שאיבדתי את החמלה, שמה בשבעה באוקטובר ובמה שראיתי אחרי כן, אני איבדתי את החמלה לתושבי עזה. אני מביט רק במונחים פרגמטיים. סיוע הומניטרי מסייע לי לסיים את הלחימה כמו שצריך לסיים אותה, בסדר, לא, להיכנס לרפיח, לפנות את האוכלוסייה, כן, מפני שאם לא נפנה את האוכלוסייה, לא ייתנו לנו לסיים את המלאכה, אבל חמלה כלפי העזתים, כמו שלא הייתה לי חמלה בשעתו, החמאס הוא לא נאצים, הנאצים היו דבר אחר, אבל כמו שלא הייתה לי חמלה כלפי הנאצים, כלפי...
אני רק אסיים שאני אגיד שהייתה לך חמלה לתושבי סברה ושתילה.
הייתה לי חמלה כלפי... אני אומר לך, בשבעה באוקטובר אני איבדתי, אני איבדתי משהו.
רון. כולנו איבדנו הרבה. רון בן ישי, תודה רבה שהיית איתנו.
גם לכם, להתראות.
היינו פעם יחד בפיגוע, אחרי פיגוע ב-2004, בזיתון, דיברנו על זה לפני שנכנסנו. וזו אחת הכניסות, איך לומר, הדרמטיות שלך איתי למקום שבו היה מאוד מאוד מסוכן. אני לא יודע אם אתה זוכר. יום, בעצם לא, אתה לא זוכר. כי יום לאחר כך, נורת טיל לעבר קבוצה שבה אני הייתי, וכמעט הורידו אותי ואת הצלם שלי, ויש תמונה אחת שאני קורא לה מפורסמת, שאני מצלם יחד עם כולם רץ, ואני צילמתי אותה, איך כולם בורחים, ואני יחד איתם.
כן. תראה, עזה, אגב, גם זה נכון לגבי הגדה המערבית, יהודה ושומרון וכו'. עזה, קודם כל שירתתי כחייל צנחנים בעזה, חייל מילואים. בקמפיין של אריק שרון כן, שלומי?
כן,
אתה איתי?
כן, אני איתך. הייתי חייב לנתק את השיחה.
כן, לא חשוב. אנחנו עצרנו חשודים, כנראה בפעילות בפתח, בח'אן יונס, בשנות 70, משהו כזה. אבל מעבר לזה, הייתי פעמים רבות בעזה, שעברה ממצב של שיהרגו אחד את השני, כמו שאמר משה דיין, ואחר כך הייתה משפחת הרויו, שנרצחה שם, כן. ופתאום ההרוגים היו גם לא רק אחד, שניהם מהצד הפלסטיני, אלא פתאום יהודים גם, שהיו מטיילים בעזה. ואני הייתי בקו 300, באותו לילה בדיר אל בלח,
שבדיוק 30 שנה, השבוע נדמה לי, לא?
יכול להיות, כן.
30 שנה בדיוק.
לא חשבתי על זה.
לא, אני אגיד לך למה, כי רצו ממני בערוץ 13, שאני אעשה כתבה על 30 שנה לפרשת קו 300, ואמרתי, אוקיי, כתבה מה? מה נצטרך, מה אנחנו אומרים? מה נאמר?
כן, כן, סיפור...
וזה מוביל אותנו לנושא הבא שרציתי לדבר. רק תסיים, כן.
אני רק אומר, אולי, אתה יודע... אני אפקור אמר משהו שהוא לא נגמר בטרגדיה, אבל הוא התחיל בטרגדיה. השייח יאסין שוחרר ידי נתניהו בנסיבות הידועות אחרי הסיפור בחאלד משעל וכו', והגיע לעזה. ורוני שקד ואני נסענו לעזה. והיה קבלת פנים באצטדיון הכדורגל של עזה. שזה נשמע כאילו אני מדבר עכשיו על, נכון. על סמי אופר, זה לא נכון. בדיוק סמי אופר. היה שם טריבונה אחת מסכנה ומשטח שהדשא לא הכיר אותו. וכשבאנו, אמרו לנו אנשי הביטחון של החמאס, אנחנו מאוד חוששים שעיתונאים ישראלים ישבו עם הקהל כאשר יגיע שייח יאסין. תלכו תעמדו על הדשא. אז אנחנו היינו בשחקני הכדורגל באירוע. והגיע השייח יאסין והושיבו אותו בטריבונה. ושוב, אנשי הביטחון היו מאוד מאוד מוטרדים. אז אחד מהם אמר, אתם יודעים מה, תגידו שאתם קנדים. אז אני הסתכלתי על רוני שקד, חברי, ועל עצמי, ואמרתי, אנחנו קנדים. אבל האירוע הזה היה אירוע מאוד מעניין ומאוד חשוב. כן, כמו האירוע של כניסת ערפאת לעזה, שגם הוא היה מעניין כאשר הוא הבריח בבגז של האוטו, אחד מהמבוקשים.
הסיפור אנחנו הזה. מה שאתה ראית, נכון?
מה שאנחנו ראינו. שמע, דיברנו לפני, באמת, שהתחילה ההקלטה הזאת, דיברנו על לעבור את מחסום ארז, לפני שבנו את כל מה שבנו, ועכשיו אגב הרסו את זה. זה היה כמו, אני חושב שבהמות שהולכות לשחיטה, נכון. לא עברו את מה שעברו הפועלים בעזה בוקר בוקר.
נכון.
ובכל זאת הם הלכו
ואני עשיתי סדרת כתבות גם בערוץ 1 וגם אחר כך בערוץ 10 שזעזעו את הציבור הישראלי, מה שאני לא יכול להגיד שיקרה היום. ולכן זה מוביל אותי לתקשורת הישראלית היום. אחרי מלחמת לבנון היה פרויקט מעקב תקשורת שהנשיא היה דוד גרוסמן, ואני חושב שגם אתה היית שותף לפרויקט הזה, מלחמה עד הרגע האחרון.
יכול להיות, לא זוכר, יכול להיות.
והדוח הזה הוקדש לזכרו של אורי גרוסמן, שנהרג במלחמת לבנון השנייה ב-12 באוגוסט. ונכתב שם, את סיפורה של התקשורת הישראלית במלחמת לבנון השנייה צריך להתחיל בפער הבלתי ניתן לגישור בין שתי כותרות שהדפיס עיתון מעריב בעמודו הראשון, האחת ביום הראשון. ביום הראשון למלחמה, ומה שאחר כך היה כשמונה חודשים לאחר שהסתיימה. הכותרת הראשונה שהופיעה ככותרת ראשית הייתה זעקה הכרזת מלחמה. כותרת הגג לכתבת התחקיר שפורסמה ב-30 במרץ, שמונה חודשים אחר כך הכריזה, כך התגלגלנו למלחמה שלא רצינו.
כן. כן, 2006. אני הייתי ב-2006 עם אלכסנדרוני, זה היה בפעם הראשונה מבחינתי שנכנסתי למלחמה לא כלוחם, אלא כעיתונאי, ב-2006. וזה היה די, מבחינתי, די דרמטי, משום שביקשתי וביקשתי וביקשתי להיכנס, וגרנו אז בירושלים, הייתי בתל אביב, בג'ינס וחוצת תחלת, וקיבלתי הודעה מדובר צה"ל, סע מיד, מהר, 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 לבית הלל, תיכנס עם הנחל פנימה, נסעתי כמו שאני, וכמו שאני נוסע, אמרו, לא, 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 זה כבר לא הלך, זה בוטל, סע לזרעית, למושב זרעית, ותעלה עם אלכסנדרוני פנימה ללבנון. הגעתי כבר כשהאנשים היו בהתארגנות, נכנסתי עם הג'ינס והחוצת תכלת לתוך האכזרית, ונסענו איזה 6 שעות למקום שנקרא רס בידה, שיושב מעל, פחות או מעל נקורה, נקורה הלבנונית, לא, כן. לא המחנה של האום, כן, אבל כן. סמוך לו, כפר יפהפה. אבל אני הייתי מודע לגח לחלוטין, שאני פשוט אזרח אחד בתוך אזור לחימה. אז אמרתי, כשיצאנו מהאכזרית, אמרתי לחייל, שיצא יחד איתי, אמרתי לו, שמע, אני אצמד אליך, אין פה שום סטייה מינית, שלא, אני אצמוד אליך כי אחרת היא רובי. ואכן, כשכבר הגענו לתוך הכפר, אמרו שני מערבים, היה די מהומה, שני מערבים של אלכסנדרוני, אמרו שהסיבה היחידה שהם לא ירו, היה שהם ראו חייל צהל, הולך מטר מהאזרח הזה, ולא הבינו את העניין. ככה זה התחיל, אבל ראיתי שם באמת מלחמה שנעשית לא נכון, ציוד שלא היה, זה התחיל הרי משערויית הציוד, ועבר לזה שבעצם לא היו, לא הוראות ולא פקודות, וישב מפקד האוגדה, בחור בשם גל הירש, שאסור היה לתת לו אחרי הסיפור הזה שום תפקיד, בשום מקום, ולצערי נתנו לו תפקיד דמה, הוא כאילו מטפל בחטופים.
לא שמענו את שמו מאז שום מונה, לא שמעתי שעשה כלום.
את שמו דווקא שמענו בתמונתו היינו.
כן, זהו, זה נגמר.
אבל החטופים לא הוחזרו, והמשפחות שלהם לא ראו ממנו נחת. בכל מקום, הבחור הזה, באמת, הוא אחד מהאחראים לדרך שבה המלחמה התנהלה והתנהלה לא טוב. מצד שני, היא נגמרה במשהו, היה החלטה 1701 של האום, שמועצת הביטחון, שכמובן נשחקה אחרי משהו כמו שנתיים שלוש, אבל שנתיים שלוש היא עבדה יפה. אז 2006, באופן לגמרי מוזר, אני היום מתגעגע ל-2006.
אתה יודע, הייתי עכשיו בזרית, פגשתי שם את דובר צהל, שלקחו אותי ל... באמת, זה לילה מרתק במוצב יקינטון, ראיתי תמונות של חיילים בשוחות, כמו מלחמת העולם השנייה.
כן, כי יקינטון יושב על הגבול.
ממש על הגבול, נכון. והיו מחופרים בבוץ, כן. ממש, לא האמנתי שב-2023-2024 נלחמים ככה עם שקי יכול, עם נשק מכוון לעבר הזה, נכון. בחושך, בחשיכה, ומחופסים לזה, כמו וייטנאם.
אתה מסתובב צפון, אתה רואה שבכל מיני מקומות בנו חומות על הכבישים.
חומות על הכבישים. וזה עצוב. זה עצוב לראות איך שהצפון הפך להיות רצועת ביטחון של חיזבאללה.
שלומי, זה עצוב, אבל זה מקומם. אתה יודע, אותך, יכול להיות שיש איזה הבדל בינינו.
בינינו, כאילו אני עוד לא מרשה לעצמי להשתמש בה, אתה יודע.
אני רואה את זה וכועס.
כן.
אני רואה את זה וכועס. שוב, זה הציפיות של... אני עוד נולדתי ערב הקמת המדינה. אני עוד רואה בנס הזה של הקמת המדינה את האירוע הכי גדול בחיי, לפחות. והמדינה הזאת נולדה כדי לתת לכולנו, לכל מי שגר בה, כולל אגב הערבים, סט אחר של ציפיות. אנחנו לא קורבנות, אנחנו לא חסרי אונים, אנחנו לא בפוגרום, כמו שאמר רון לצערי, אנחנו נלחמים. ובתוך ה... וכל פעם שמתקלקל הסט הזה, או נזדק, אותי זה מקומם.
אתה יודע שאני עמדתי לעשות כתבה, ממש איך שחזרתי מקרה ביום חמישי, לנסוע לערב אל הרמשה.
כן, נכון.
שהם אמרו, אנחנו לא, אנחנו נשארים פה.
במרומי ההר,
במרומי ההר שחוטפים טילי נונטט כל הזמן, והם אומרים, אדמה לא עוזבים. לא נצא. כתבה הזאת לא יצאה לפועל, כי עמדתי להגיע אליהם בבוקר, לצאת בשש מהבית, בשעה שתיים בלילה קיבלתי הודעה מצהל, שעקב ההתראות ותגובה של איראנית, של חיזבאללה, או לא יודע מה, כל האזור, שטח צבאי סגור, אבל זה מעניין. הם הבינו שאסור לפנות אדמה, ואחר כך קשה לחזור אליה. כדי להחזיר היום את תושבי הצפון, צריך שתהיה מלחמה. ואני שמעתי את זה ממחתים שם, שאמרו, שמע, אם במצב נורמלי היינו מגיעים לשקט מורת שקט, עכשיו שיפתח את ההבטחות כמו לחסל את חמאס וכמו מציאות ביטחונית אחרת, אין כבר על מה לדבר, רק מלחמה. אתה מסכים לזה?
הבטחות כמו חמאס מורתע,
כן.
הבטחות כמו חיזבאללה מורתע וכו', כן. ההבטחות האלה הן כבר לא רלוונטיות לשום דבר. אחד הדברים, מדהים, זה לא מילה טובה. אחד הדברים הקשים שלמדנו הוא שצהל מתקשה לעבוד בשתי חזיתות. ולכן הייתה החלטה על חזית עזה ולהקפיא את חזית הצפון, שגם זה מעיד על חושתנו,
נכון.
מול הדבר הזה. הרי מלחמת יום כיפור, נלחמנו בשתי חזיתות, ובסופו של דבר ניצחנו במלחמת יום כיפור.
לא, כי אם אנחנו אומרים רפיח, מה רפיח, כן ניכנס, לא ניכנס, ואחרי שניכנס, ואחר כך יצורת ביטחון וזה וזה וזה, זאת אומרת, תושבי הצפון שנמצאים בבתי המלון, אולי עוד שנתיים יחזרו הביתה, אם בכלל.
אני לא יודע אם זה יהיה עוד שנתיים, לי יש חברים שפונו, מצבם לא טוב, בעיקר מצבם הנפשי לא טוב. אין, הם מצבם טוב עם מצבם של החטופים, מצבם טוב עם מצבם של תושבי עזה היום. אבל אני חושב על זה, אני אתמול, היו אצלנו מזוג ממשגב עם, חברים קרובים, קרובים מאוד שלי, גם כן משירות מילואים, בין 40 שנה ויותר. המצב לא טוב. פשוט לא טועה, הם אנשים נכים בלי היישוב שלהם, בלי הבית שלהם, אנחנו לא פורפרות, שמסובבים אותם ממקום למקום.
ממש.
ואני לא יודע אם מלחמה זה הדבר היחיד, ואני לא יודע איזה מלחמה ובאיזה היקף. יש פה, 7 באוקטובר הבינו אותנו בפני שאלות והכרעות שהן גדולות, לא רק על שלום ילדר, אבל אנחנו ברנר. הן גדולות על בימין נתניהו, וגדולות על גדי אייזנקוט ועל בני גנץ. הן גדולות מאוד מאוד מאוד. אולי הן היו גדולות אפילו על בן גוריון, אילו היה בחיים. יש לנו בעיות גדולות מאוד, אבל אנחנו מוכרחים למצוא את המקום שבו נעביר דף, ונתחיל לחזור לעצמנו. יש פה מדינה, היא דואגת לנו, צריכים לדאוג לה.
זה מזכיר לי שאתה כתבת באחד המאמרים שלך, אין לנו עולם אחר. כאילו.
נכון, נכון, לא.
כי כן. כשאנחנו מאבדים את העולם, אתה אומר, אנחנו צריכים להתקיים במציאות הזאת של העולם,
כן.
ואנחנו לא רוצים, אבל אין לנו עולם אחר. אתה לא מדבר על ארץ אחרת, על עולם אחר.
כן, שלומי, אתה דיברת על עניין החמלה, באמת. אני חושב שהתגובה שלי הייתה דומה לתגובה של רום בן ישי, מבחינה זו שמלכתחילה. אני חשבתי שאנחנו צריכים להתמודד עם המגבלות שלנו, לא עם החמלה שלנו. אנחנו בעזה מוגבלים, כוחנו מוגבל בגלל שאנחנו כל כך תלויים באמריקה, כל כך תלויים בעולם. ואפשר לבלות שבועות להתעונן ולבכות על אי הצדק שהעולם נוהג כלפינו בהשוואה לאיך שהוא נוהג כלפי סין או כלפי רוסיה באוקראינה או כלפי אמריקה באפגניסטן. מה זה חשוב בכלל? אלה, זאת המציאות. מי שלא מחובר למציאות, שלחפש לו באמת משהו אחר להתעסק בו. אנחנו כעיתונאים, קובעי המדיניות, קובעי המדיניות, מוכרחים לחיות בתוך המציאות הזאת, המציאות הזאת יש בה מגבלות.
כן. אתה התחלת את הקריירה שלך בעיתון דבר.
כן. התחלתי את זה
בעיתון
סטודנטים.
סטודנטים, כן, אבל... ואחד, איך לומר, המאמרים הכי מכוננים שלך, הזוכים האמיתיים בטוטו.
אני... זה נגד ידיעות אחרונות, נכון?
נכון. אמרתי לך שעשית... תראה, אני חששתי מהרעיון איתך. אמרתי, איך אני יכול להתחיל עם נחום ברנע? על מה אני שואל... אני יכול לשאול אותך, אני יכול לשבת איתך פה עוד מחרתיים בבוקר. ולכן ישבתי אתמול עד שעה מאוחרת, ועשיתי עבודת בית. ואתה כתבת ב-11 ביולי 1980 בעיתון דבר.
אוקיי.
מה שיפה בדמוקרטיה הישראלית בכלל ובידיעות אחרונות במיוחד, שהוא אינו חייב להיות בעל כל הממשלה, בעד כל הממשלה כדי להסתדר. די בשניים, שלושה, ארבעה אנשים קובעים, ויש לו את היכולת לצפצף על השאר, זוהי מהותה של העיתונות החופשית.
כן, אוקיי.
אתה בידיעות אחרונות.
אכן נכתב.
אכן נכתב, ואחר כך לקחתי לעצמי את העדות של... שאנחנו שמענו של גיא פלג, בשיחה עם נוני מוזס.
כן.
נתניהו, 2 נקודות. כל יום, איך קוראים לבחורה הזאת? מוזס מתקן אותו ואומר לו, סימה קדמון. כן. אני בטוח שהוא זכר את השם שלה.
כן.
נתניהו, כל יום יש לי אחד שהורג אותי, איך קוראים לו אברמוביץ', אמנון אברמוביץ', מוזס. דיברנו 2 ואמרנו שאם מסתדרים, אתה צריך למצוא דרך וזה לא מסובך. נחום, מתכוונים עליך, נחום ברנע. נתניהו, ומה עם אמנון אברמוביץ'? מוזס, אני אפילו לא רוצה להתחיל להתווכח איתך, אם הוא עובד אצלי. אלה אפשר להגיד להם מה לעשות, לאמנון אפשר להגיד מה לעשות, בחייך הוא רוצה שברק יחזור, זה מה שהוא רוצה. נתניהו, בסדר שאמנון יהיה מאוזן. מוזס, לא, לא, אני לא יכול לקחת אחריות על האנשים שלנו, סימה ונחום, אלה? זאת העבודה שלך, אמרתי לך, תהיה פה ירידת אדמה, זה יהיה משהו שצריך להיות חכמים, איך עושים את זה. מה שבעצם מוזס רוצה להגיד, שלך אי אפשר לסגור את הפה.
כן, כך אני קראתי את זה, אני לא, המשטרה לא הזמינה אותי להעיד, אני לא חלק מהסיפור הזה שקיבל ביטוי בתיק 2000, שהוא כן. עומד עכשיו למשפט. כתבתי את דעתי על ההקלטות האלה בידיעות אחרונות, בידיעות אחרונות, בעמודו הראשון, ואני בטוח, לא דיברתי על זה אף פעם עם נוני מוזס, אני בטוח שהוא מאוד לא אהב את מה שכתבתי שם. הדברים, כל השיח הזה בינו ובין נתניהו, היה הייתי אומר, משגה, משני הצדדים אגב, לפי דעתי, אבל משגה ונזק גדול מאוד גם לעיתון וגם באמת למשחק האמיתי בין עיתונות לבין מערכת פוליטית. כן. צריכים להבין שאנחנו, זאת מדינת ישראל, זה לא שיש עיתונות ויש פוליטיקאים ונהר המיסיסיפי מפריד ביניהם, אפילו לא נהר הירדן, שהוא יותר שלולית מנהר. יש, זה, זה, זה יותר מורכב, ויש תן וכך בעיתונות. ושלומי, מי כמוך יודע, אנחנו, זה לא עושה אותנו שקרנים, חס ושלום, או בלתי מוסריים, אבל יש חיזור בעיתונות, ויש חיזור מצד פוליטיקאים כלפי עיתונאים, וגם להפך, ויש גם באמת ציפיות משני הצדדים. אני חושב העיתונות הישראלית בסך הכל היא עיתונות חופשית, באמת. ידיעות אחרונות הוא עיתון חופשי, באמת. אתה יודע, יש את הביטוי הזה של ברק, מבחן אהרון, לא אהרון ברק, אהוד ברק, מבחן התוצאה. במבחן התוצאה, אנחנו בעיתון חופשית. זה לא אומר שאין איומים על החופש הזה. והאיומים האלה היום הם הרבה יותר גדולים משהיו בתקופה שבה היה השיח הזה בין ידיעות אחרונות לבין נתניהו. אני גם חושב שישראל היום, שהיום הוא נושא אופי הרבה פחות רעיל, אבל הוא התחיל...
היום אני יכול להגיד לך שהוא עיתון.
כן, אבל הוא התחיל.
הוא לא מסתיר את הכוונות, איך לומר, הזיקה הפוליטית שלו, אבל זה עיתון, באמת עיתון.
בהחלט, אבל זה התחיל.
זה התחיל בתור ביביתון.
בתור, לא רק ביביתון, הרעל. אני מוכרח להגיד לך, אני פעם, יש להם כאילו ארכיון כזה, היה להם. אני פעם לחצתי על השם שלי, תפסתי איזה מין דקה של אגו, ולחצתי על השם שלי, ואז ראיתי איזה עשרות הזכורים, איומים ונוראים, שלא היה בהם טיפה של אמת, כולל המדור החילוף שלהם. למה? מה הם רצו ממני? הייתה להם תפיסה אז, שאולי הם ישחירו עיתונאי, בתוך ידיעות אחרונות, הם ישחירו גם את העיתון.
כי אתה לא היית יקר ימני, אתה כמעט פעם הרגו אותך באיזה לוויה בחברון.
אבל זה לא, הישראל היום לא הקשור לזה.
לא, 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 אני מדבר על העניין של הימין.
כן, כן, עברתי.
אפרופו העניין הזה, אמרו, היו צריכים לחלץ אותך. ספר לנו.
זה היה סיפור, כן. נהרגו שניים בפיגוע, לפי דעתי, בצומת הזכוכית קראו לזה, בכניסה לחברון. אחד נקרא דווקא בשביל הפרטי, נחום האס, נדמה לי.
כן, אני חושב שאפילו רשמתי את זה, אבל אני ממש, אני צריך לחפש בין כל הלעל בניירותיי.
כן, אני עשיתי על הלוויה. בהנחה שבניגוד אליך...
נחום הוס ויהודה פרטו, זיכרונם לברכה, בקריית ארבע.
נכון.
כן, בייס, כן.
הם, כן, הדוויה הייתה
בקריאת ארבע. 20 במרץ 1995.
כן, הפיגוע היה בכניסה לחברון. כן, אני עשיתי שם, כי אני עושה על המקומות. כשיש לי תחושה שאני לא בטוח, שאני מבין משהו, אני לוחץ על דוושת הגז. קודם כל להגיע למקום, להבין. לפעמים זה משכיל אותך, לפעמים זה מעבר אותך. אתה לא מבין, אתה מבין פחות כשאתה מגיע, אבל אני מקפיד להגיע. אני אגב פוגש מעט מאוד עיתונאים, כשאני פוגש צלמים, אבל כבר לא...
כן, אנשים כבר לא מגיעים, יושבים באולפנים, אני יודע, זו גם הביקורת שלי.
כן, גם הציפיות מהם אחרות, בסדר.
למלא מסך, זה דבר מאוד.
הגעתי להלוויה, ומישהו זיהה אותי, אני בכלל לא כך מזוהה, אני ממעט מאוד להופיע בטלוויזיה, לא מזהים אותי, אבל זיהו אותי, והתחילה באמת פשוט מכות, מין בולמוס של מכות, אתה, אני לא, לא, המילה לינץ' היא גדולה עליי, אבל, אבל היה, היה מאוד קשה, והכל צולם בעצם. ומשפחה מקריית ארבע, באה ונתנה לי מקלט, זאת אומרת, ברגע שאיכשהו יצאתי מהמאומה, מהרמה הזאת שנוצרה שם, הם נתנו לי מקלט בביתם, מעשה אמיץ מצידם, ואחר כך יצאתי, וסביב העניין הזה כמובן היה תלונה של המשטרה, מישהו התגלגל את זה הלאה לאיזה כתב אישום, שנגמר בלא כלום, ואז ראיתי כמה באמת, על ברכת, גם על העבריינים האלה, שהם כמובן מיעוט מבין המתנחלים, אבל הם קיימים, כמה הם משתלטים, כמה הם מרגישים בטוח גם מול מערכת המשפט, לפחות ברבדים הנמוכים שלה, משטרה, בית משפט שלום וכו'.
ואתה יודע שלכן יש הרבה כאלה שהלכו ללמוד משפטים כדי להגן, כמו אגב איתמר בן גביר.
נכון, נכון, מדויק גם, איתמר בן גביר הוא נושא שאני, אתה ואני
יכולים לסחר הרבה. השארתי אותו כלאינו, נכון, אני, אתה יודע, לאט לאט אני אומר, אני מסתכל על השעון ואני לא רוצה להפסיק, כי אני יכול לדבר איתך כמו שאמרתי הרבה, אבל רק רציתי לשאול אותך, אני מזמן לא ראיתי אותך בשטח, אתה עדיין מסתובב עם הפנקס והעט?
אכן, לגמרי. ואם אני לקחתי, כי היום היה די קריר, לקחתי איזה מין, זה עליי, יש פה בפנים, הפנקס. הבעיה היא שהמפעל בחולון, שייצר עבורי ועבור אריאל שרון, את הפנקסים האלה שנקראים כהינור, נסגר, קראו לזה דפניר למפעל הזה, ועכשיו מייבאים אותם מסין, והם פחות מוצלחים.
אנחנו כעת סיום, אני רק רוצה לקרוא לך עוד משהו. ב-27 במאי 1996, למחורת האימות הטלוויזיוני בין שמעון פרס לבנימין נתניהו, לקראת הבחירות 1996, אתה כתבת, מחמת הזהירות, נטו אתמול הפרשנים לסכם את האימות בין פרס לנתניהו בטקו. בכל הכבוד, אני נוטה לחלוק עליהם. נתניהו, כך נדמה לי, ניצח אתמול בגדול. כעבור נתניהו ניצח את פרס ונבחר לראשות הממשלה, ואתה שתמכת בפרס, הסברת אחר כך, בעבודתי העיתונאית, הנאמנות שלי היא למקלדת בלבד.
נכון, אני, חבל שיהיה לנו זמן, כי זה סיפור די מעניין.
יש לנו, אתה יודע מה, יש לנו זמן.
אוקיי, אז אני אספר, מה אני אגיד לך. האימות הוקלט בסטודיו ברחוב ההשכלה, אפשר, גם היום יש שם טלוויזיה, אני חושב, ערוץ 12 יושב שם.
כן, נכון.
כן, אז שם היו אז אולפני הבירה, נדמה לי, זה היה הסניף שלהם בתל אביב, והמערך היה לו שם אולפן, והמערך עירח את השניים לאימות. עכשיו, פרס לא רצה, מאוד חשש מהאימות הזה. אני דיברתי עם חיים רמון לפני, הוא היה ראש ההסברה, ואמרתי לו, אם פרס כבר פחד, אתה יכול לבטל את זה. מה יקרה אם תגיד לא? תגיד, תמצא תירוץ, מה הבעיה? הוא לא ביטל, והאירוע התקיים, ואנחנו היינו כמה עיתונאים שטבעו בתוך חבר'ה שהגיעו משתי הקמפיינים, גם מהקמפיין של פרס וגם מהקמפיין של נתניהו, וכל הזמן הפריעו לנו. הם כי הם אמרו, וואו, איזה יופי, איך הוא הכניס לו, תוך כדי ההקלטה. כמובן, זכוכית עבה הפרידה בינינו לבין השניים. אז רק ראינו, ושמענו כמובן את הדיבורים, אבל הם לא שמעו אותנו. כשזה נגמר, ביקשתי מבעירה ברדוגו, הדוברת של פרס, לראות את זה שוב, כי היה ברור, אסור היה בהסכם לשנות כלום. הייתה הקלטה שעמדו לשדר אותה, לפי דעתי, באותו ערב, כן. ואחרי זה כבר אסור היה להגיד כלום, זאת אומרת, באותו ערב. טוב, עלינו לקומה החמישית, אני חושב, והראו לי על טלוויזיה קטנה, כמו שהיה 32 אינץ', תודה, כן. הראו לי את האימות, ופרס נראה פחות טוב, ושהוא נראה כאשר ישבתי באולבן למטה וראיתי את זה. אז אמרתי, בעירה, במחילה, אפשר עוד פעם. הסתכלה עליי, מה, כשתפיסה, מה העניין? בסדר, ישבנו כמה אנשים על כיסאות, וראינו את זה עוד פעם. ופרס נראה עוד פחות טוב, ושהוא נראה בפעם השנייה. לפי דעתי, זה סיכם את העניין, אולי הייתה עוד פעם אפילו, כי אני ממש התעקשתי. ואני זוכר שאז רצתי לידיעות אחרונות משם, ואמרתי, פרס יפסיד באימות. לא עלה על דעתי שהולך להפסיד בבחירות. ואז ידיעות אחרונות עשה גם סקר, זו סקר, ומן הצמח, הייתי אומר, גילתה, טענה בעקבות הסקר, וזה נכתב בעיתון, שבאימות נתניהו ניצח. וזו הייתה הכותרת בעיתון, ואז היו הבחירות, וב-16,000 קולות, אני חושב, משהו כזה, נכון. הפסיד פרס.
אנחנו לישון פרס, הסכמנו עם נתניהו.
בדיוק. והבחירות אישיות, אנשים כן. שוכחים. וכמובן, אחרי זה שבועיים, נתניהו, אני הייתי בשבילו העיתונאי הכי חביב על המשפחה, ופרס עד יומו האחרון, בכל הזדמנות, הזכיר לי את הפשע הגדול הזה ש... כתבתי אז, ויכול להיות שיש בי אשמה. אגב, מבחינה מקצועית, הייתה בעיה מסוימת בדבר הזה.
אני רוצה לספר לך שני דברים, וזה ממש לסיום, ואני לא אסיים רק עם הדברים שלי. אני באתי להגיש איזה מהדורת לילה בערוץ הראשון.
אני יכול אגב להוריד את האוזניות?
אתה יכול להוריד את האוזניות. וכשהיה, הסקרים הראו איזה 25% לפרס ונתניהו, אנחנו מדברים על 96, אנחנו מדברים אחרי רצח רבין, ואני מגיע לרוממה בירושלים, מוצאי שבת.
אתה בערוץ הראשון.
בערוץ הראשון, ואני רואה את ניצן חן, עומד לצאת עם צוות צילום, לצלם את הסדרה של חיים יבין, הנבחרים.
טוב, הוא יצא בחוץ, במקרה הזה.
כן, ואז אני אומר לניצן חן, לאן אתה הולך? הוא אומר לי, משהו כמו אשדוד לסניף של הליכוד, ואני עושה לו מין איזה הפעה פרצוף, כאילו זה בחירות, לא. אמר לי ניצן חן, שתמיד אני מזכיר לו את זה, אומר לי, אתם לא יודעים שום דבר. אתם תשבו פה באולפנים, אני נמצא בשטח, נתניהו הולך לנצח.
כל הכבוד ניצן חן, הוא הבין את זה. אם כי באמת, על מספר כל כך קטן, באמת יכול להיות...
כן, אבל כשדיברנו על הפרשים של 20 ומשהו
נכון,
אחוז,
בדיוק.
ודבר שני שאני רוצה לספר לך, תוך כדי שאנחנו מדברים, אני נסעתי, הייתי כתב מדיני, נסעתי עם נתניהו, עם פרס לדאבוס. ופרס היה חולה. היה ממש מצונן באותו ערב, והיה לי צריך להיות לו רעיון לערוץ הראשון. אז הוא היה חולה, עכשיו פרס הלך לעולמו, אז מותר לספר שאמרו, אני אבוא אליו אחר הצהריים, השבת עוד לא תצא, אבל לא נגיד את זה. ואז באתי אליו ושאלתי אותו, מר פרס, למה להקדים את הבחירות? כי הוא שקל אז להקדים את הבחירות. ופרס התבלבל ונתן איזה תירוץ סתם, כי אפילו לא האמין, ואני רצתי עם אבי כהן המפיק, ורצנו ושידרנו את הרעיון, כשנחתנו בארץ, הכותרת של ידיעות אחרונות, פרס מכריז על הקדמת הבחירות, והוא לא התכוון לזה, אז גם לי יש אחריות.
אוקיי, אנחנו שותפים לכל נפלנו לכל הבורות האפשריים, לא שלומי, אני חושב ש... עיתונאות השטח, אסור שהיא תיעלם יחד איתנו. באמת, אני אומר את זה ברצינות, כי אתה לומד הרבה דברים.
נכון.
אתה לומד, גם, אתה יודע, אתה אמרת באיזה שידור אחר ששנינו היינו שותפים לו, שאתה לא יורד, לא נוסע לעזה, כל עוד מדובר בלהצטרף ליחידה צבאית.
כי אני לא כתב צבאי.
נכון, אבל...
אני גם לא כתב מדיני, זאת אומרת, אני רואה את ה... אני לא רציתי ללכת לעזה באופן שבו אני אצטרף, למרות שאני עושה דברים כאלה בערוץ 13 לפני כמה זמן, התרגשתי ובכיתי עם יחידת מילואים שהשתחררו אחרי 100 יום, ובכיתי איתם ורציתי להראות את האחדות שלהם, ובאמת עשיתי כתבה שתקרא לזה פטריוטית, והרגשתי עם זה מצוין. כן. אבל ללכת לעזה בלי שאוכל לראות פלסטינים ולדבר איתם, זה לא מתאים לי.
100%. אתה באמת, בכניסה לעזה, אתה לא רואה בני אדם. משהו שאם נמצאים אנשים, הם כמובן, כשאתה מגיע עם עם הטנקים האלה, או האכזריות, או האיתן, יש כלי רכב נוראי כזה. כמובן, כולם מתחבאים במידה שבכלל נמצאים. ובכל זאת, אני חושב שממדי ההרס בעזה, הישראלים לא היו מאמינים נכון. שהם קיימים, אלמלא היינו שם, ראינו מו עינינו, מי שמצלם, מצלם, מי שרואה, רואה. אני חושב שההרס בעזה נבע בין השאר מזה שבשבוע הראשון, ההרס הטוטלי הזה, הוא לא היה הכרחי מבחינה צבאית.
כן.
והוא, תראה, בתים ניתן לשקם ולבנות, אבל...
בעזה שרוב אוכלוסייתה היא ענייה, וזה אני עוד לא יודע איך ישקמו אותה.
כי יבוא כסף מבחוץ, אבל אני לא, אני אומר, אני לא מתייחס בקלות דעת לדבר הזה. גם בגלל הנזק שזה גורם לנו, במי שרואה את זה, וגם בגלל השאלה, האם באמת זה נכון או לא נכון. והיו במלחמה הזאת אנשים שהרגישו כמוך וכמוני, אבל אנחנו לא עם האצבע על ההדק. ואתה נכנס לשכונה בעזה, אתה יודע שאתה צריך לטהר בניין מסוים, אתה לא צריך להרוס את כל השכונה. ויש, היה הפרלמנט של עזה, גם פרלמנט, הדמוקרטיה של עזה הולידה פרלמנט, בסדר. אז נכנסו החיילים, ואני חשבתי שגם הסרט היהיר הזה, שהם יושבים כמו אלה בקונגרס האמריקאי, בשישה בינואר, לא היה מוצח מיוחד, אבל זה מילא. אבל אחרי זה, הבניין היה מטוהר, למה להרוס אותו? ואתה יודע מי שאל אותי את השאלה הזאת? הרמטכ"ל. למה עשו אותו? כן.
הרמטכ"ל שאל אותך את השאלה הזאת?
כן, לא, הוא שאל אותי כמובן לא, כשאלה רטורית.
כן.
למה היה צריך להרוס אותו? והיו בניינים אחרים. זאת אומרת, אני לא מנסה כאן לטעון שזה הדבר הכי חשוב. אני רק אומר, חשוב מראית, ראייה, להיות במקום ולראות, זה דבר חשוב. וגם להכיר את האנשים בצבא שעושים את הדברים, ואתה יודע מה? גם הנוכחות של עיתונאים, יש בה אלמנט מרסן כלפי, בהתנהגות של החיילים, ותמיד לי, הייתי בית חנון כמה ימים אחרי תחילת המלחמה, ממש בהתחלה, והיה יום שישי בערב, בגלל הסתבכות שם, איזה פיגוע שהיה, לא טוב, נשארתי בעצם בתוך השבת, והחיילים הדתיים התפללו שם את תפילת השבת שלהם באיזה מבנה חצי ערוס. אני התרגשתי כמובן. אתה יודע, אז הכל מורכב מאוד, אבל הנוחות האזרחית הזאת, הכל כך יוצא דופן של עיתונאים, לפעמים יש בה גם תועלת.
נחום, יש איזה טור מסוים שאתה מתחרט עליו? שאלה קשה, אני יודע.
לא, זו שאלה שלא חשבתי עליה, הייתי צריך להכין אותה, באמת. הייתי צריך, לא, אין איזה משהו שאני, שמדיר שינה בעיניי, מה שמדיר שינה בעיניי זה הטור הבא, כל הזמן. אני מתנהל די בחוסר ביטחון, בהיסטריה, ככל שמתקרב הדדליין, ואני לא מרגיש שיש לי את מה שצריך להיות. אבל חרטות יש הרבה. חרטות יש על משפטים לא מנוסחים היטב, חרטות יש על אתה יודע מה, אני אספר סיבה, סתם, זה עלה על דעתי כרגע, אתה יודע. היו היה, האיש כבר נפטר לפני הרבה שנים, איש בשם נפתלי לוי, אחיו של הרב לאו, שהיה דוברו של משה דיין. הוא בעצם לא חבש כיפה, לימים דווקא, אולי הוא חזר לכיפה, אבל לא משנה. הוא היה דוברו של משה דיין, ומשהו, התעלולים שהוא היה עושה כדוברו של משה דיין היו די מדהימים. כשדיין היה שר ביטחון, דבר כן. שנים מהן. ויום אחד אני כתבתי עליו דבר קשה ביותר, באמת קשה. אני לא יודע, לא זוכר מה, אני זוכר זה היה קשה. ואחר כך שמעתי שהוא אמר, עברתי את השואה, אני אעבור גם את ברניה. והאיש הזה הוא האיש שסחב את אחיו הצעיר, רב לאו, לאורך מצעד המוות שהיה לקראת סיום המלחמה, כשהגרמנים לקחו את זה. הרמתי עליו טלפון, ואמרתי לו, תשמע, אתה לא יכול להיות גרוע כמו שכתבתי עליך. אתה לא, זה לא, זה כנראה שטעיתי. אז אם אתה רוצה חרטה כזאת, סיפרתי.
אתה יודע, אמרתי בהתחלה שאולי המאזינים שלי יגידו שפספסתי אותך, ואני מרגיש שכן פספסתי, כי אתה יודע, כדי למצות איתך שיחה, הייתי צריך להתחיל מבן גוריון ודיין וגולדה.
אני לא הספקתי לראיין אותו, של עיתון דבר.
כן.
הראיון היה מאוד לא מוצלח, אבל הוא ראה את האיש הצעיר הזה, בין ה-20 וכמה, אמר, מה יש לו לשאול אותי? היה מאוד נרגז ונרגן.
וזהו, אז אני מקווה שנסתפק במה שדיברנו. אנחנו ברנע, זה היה לי עונג גדול לארח אותך.
שלומי, רק תמשיך לעבוד, לא בפודקאסטים. סע לקהיר, סע לעזה, סע לגבול.
שאל אותי המתרגם, שתרגם את הכתבה בארץ, למה כתבת להתראות קהיר? כי זה לא מקובל, מה זה להתראות קהיר? אמרתי לו, אני חושב, לא, זה היה יותר יפה, אני כתבתי שהם יעשו את מה שהם עושים, ואני אתמיד בשלי להתראות קהיר. והמתרגם להוצאה באנגלית, שאל אותי, אני לא יכול לתרגם goodbye Cairo. למה התכוונת? ואמרתי לו, מי שצריך להבין, נבין, שאני אמשיך לנסוע לאן שאני רוצה, ואני כנראה גם אחזור עוד לקהיר.
כולנו.
אבל למה לסיים איתי? אנחנו צריכים לסיים איתך.
כולנו נחזור, אבל לא רק נחזור, נגיע למקומות חדשים שלא היינו בהם. בוא נסיים בכל זאת בזה שלמרות כל הפסימיות שעברה לאורך הרעיון הזה, אני באמת מקווה שלפחות עסקת חטופים גדולה תהיה, והאנשים האלה יחזרו הביתה, גם המשפחות, במקרה של אנשים שגופותיהם שם, המשפחות יקבלו את, את האפשרות לקבור את, את קרוביהם, זה קדימות מספר אחת, גם אצלי, אני חושב שהיום גם, גם בצהל מבינים עד כמה זה חשוב, היסטורית, לא רק במובן כן. האנושי הפשוט, ושנצא מהברוך הזה, מהבור הזה, נצא לדרך חדשה, נהפוך דף. את המלחמה הזאת צריכים לא לנצח, אלא להשאיר מאחורינו, אגיד לך עוד משפט. מדינת ישראל עשתה את ההישגים הגדולים ביותר שלה, בין המלחמות ולא במלחמות. ואני יודע שרון היה הורג אותי, רון בן ישי, על המשפט הזה, אבל זאת עובדה היסטורית. בואו נחזור למה שאנחנו, למדינה הנפלאה הזאת, שנבנתה כאן, לא רק במלחמות, אלא בין המלחמות.
אנחנו מרנה, תודה רבה.
תודה לך.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.